אני אתחיל עוד פעם. הרשע תצווה וזכור שנת תרע"ב. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. יש להתבונן שבפרשה שלמעלה אמר ויקחו לי תרומה, ויקחו לי, כאן כתוב ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אותו דבר בפרשת חוקת, בפרשת פרה אדומה, כתוב ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. וחז"ל דורשים שם, מה הכוונה ויקחו אליך? לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר. וגם הלשון הוא מדייק עוד דיוק. מה זה ואתה תצווה? ואתה תצווה את בני ישראל. היה צריך להגיד, וידבר השם משה לאמור, צו את בני ישראל.
תמיד הוא אומר ויקחו ולא אומר ייתנו.
כן, נכון, נכון. הוא מורה, הוא מורה. זאת אומרת, מה המשמעות של המילים ואתה תצווה?
ואתה ותצווה, אפשר להגיד רק תצווה.
צו, צו, אמרתי. כן, צו את בני ישראל. אבל כתוב ואתה תצווה, מורה, שהרצון יהיה, הרצון היה שיהיה חשוב כאילו משה עשה את הכל. שמאחר שהכל יהיה בשליחותו ושלוחו של אדם כמותו, הרי הוא כאילו משה עשה. ועל כן כתוב ויקחו אליך, שאין בהם מצווה הבאה להשם יתברך. זאת אומרת, כביכול כל המטרה של המצווה היא בשביל משה. ויקחו אליך, אין בהם מצווה הבאה להשם יתברך, רק למשה, ומשה יהיה הנותן להשם יתברך. אך צריך להבין מה נשתנה זה מכל נדבת המשכן, מה מיוחד ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. ונראה דעיני אמרו זל במסכת מנחות, הגמרא אומרת, ידוע גם רש"י מביא, כתוב ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. אז חז"ל דורשים, מה זה כתית למאור? הרי בשמן היה צורך בשמן זית גם להדלקת המנורה, וגם היה צורך בשמן זית למנחות. כשעושים מנחה מערבים בתוכה, צריך ליצוק עליה שמן. אז אומרת הגמרא, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, כתית למאור ולא כתית למנחות. זך כתית למאור ואין זך כתית למנחות. מה הכוונה? אני אסביר. הכוונה היא שהשמן של משתמשים בו למנורה הוא השמן הראשון, הטיפה הראשונה, הטיפות הראשונות שהן טיפות שאין בהן פסולת. כשאתה אחר כך צריך להוציא את השמן מהזית, אתה צריך לקטוש אותו, וכשאתה קוטש אותו אז יוצא שמן, אבל השמן ההוא כבר יוצא עם סיגים, יוצא מעורבב עם קצת עם פסולת. כן, זה נקרא, אז עוד פעם, למנורה הדרישה שיהיה שמן זית זך
כתית.
כתית, כתית הכוונה הראשונות. ולמנחות לא נורא שזה יהיה מעורב עם פסולת. זה המשמעות ההלכתית. אז הוא אומר, אז הוא מביא כאן בשם אבני נזר, פירש כבוד קודשו, אבי אדוני מורי ורבי, זכר צדיק לברכה. למה באמת, ממה נובע ההבדל? באמת, מה הרעיון שעומד מאחורי ההלכה הזאת? אתה אומר, יש קפידה שבמנורה זה יהיה בלי פסולת, ובמנחות לא אכפת לי שיהיה גם פסולת. מה הרעיון? אז אומר אבני נזר, המנחות באות לכפרה, על כן אינו מזיק מעט פסולת. מנחה זה קורבן, המנורה מדליקים את הנרות, אבל זה לא ההדלקה של המנורה היא לא בגדר קורבן. צריך שיהיה מנורה במקדש, והתורה מצווה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש מצוות העלאה של אור במנורה במקדש, אבל המנחות הן קורבנות. יש קורבן בהמה, אתה מקריב בהמה, ויש קורבן מנחה, אתה מקריב סולת חיטים, זה קורבן. קורבן בעיקרון בא לכפרה, זה לא משנה אם זה קורבן חטאת או קורבן עולה. גם קורבן עולה תמיד כתוב לכפר, קורבן בא לכפרה. אז מה יש?
מחשבה ומעשה, לא?
קורבן שבן אדם מביא.
מה?
קורבן תמיד הוא...
לא, הכל, גם את המנורה, הרי הכל נעשה במקדש. זה חלק מעבודת המקדש, אבל הקורבנות באופן בסיסי באים לכפרה.
כל הקורבנות,
כל הקורבנות,
גם ציבור,
גם ציבור וגם יחיד וגם קורבנות עולה,
גם
תודה, גם תודה לכפרה. כשאני אומר לכפרה, אני לא מתכוון לומר שזה בא לכפר על לכפר במובן של כפרה על חטא. חטאת באה על חטא, אשם יכול לבוא על חטא, אבל גם קורבן עולה הוא בא לכפר. מה הכוונה הוא בא לכפר? בא לרצות, בא לכפר. על כל פנים, המנורה עניינה לדאוג לכך שיהיה אור, לא יהיה אור, לא בגלל שצריך אור, אלא יש דין להדליק נרות בבית המקדש, אבל הקורבנות באים לכפרה. אז אומר אבני נזר, דמנחות באשר הם לכפרה, על כן אינו מזיק מעט הפסולת. יש, אז בשמן יש פסולת, הוא אומר זה לא מזיק. למה לא מזיק? כי הנצרך לכפרה, אם אנחנו צריכים כפרה, סימן שיש לנו מה זה כפרה? בכלל צריכים להבין מה זה כפרה. המושג כפרה, הכוונה היא ניקוי. כפרה בעברית, השימוש במילה כפרה, יש ביטוי לכיפור. הגמרא בגיטין אומרת שטיטוס אמר, טיטוס אונקלוס, אחד משניהם אמר שהוא שולח אותי להיפרה מישראל, וכביכול מדבר על הקדוש ברוך הוא, שולח אותי להיפרה מישראל, אבל הוא כביכול מנקה את הידיים שלו בי, כן? אני, הוא משתמש, אז הלשון של הגמרא לכיפור ידי באו גברה, הוא מנקה את הידיים שלו בי עצמי, כן? בי עצמי. אז רואים שהמילה לכיפורי פירושה לנקות. כפרה זה ניקוי. אם צריך לנקות, סימן שיש לכלוך. מתי צריך לנקות? לנקות צריך שיש לכלוך. אז אם בקורבנות יש את המושג כפרה, פירושו של דבר ש אם יש קורבן, פירושו של דבר שיש פסולת, יש צורך לנקות, יש לכלוך, יש פסולת. אז אומר אבני נזר, כיוון שבקורבנות יש כפרה, וכפרה עניינה ניקוי, וניקוי פירושו של דבר שיש פסולת, יש לכלוך, אז הוא אומר, אז זה לא נורא אם אתה תשתמש בשמן שיש בו פסולת. הוא מתאים, כן? כי בסך הכל אתה מנקה, הקורבן נועד לנקות, סימן לא נורא אם בקורבן עצמו יש שמן שיש בו פסולת. אבל המנורה לא באה לכפר, ההדלקה של הנורה לא באה לכפר.
אפשר להגיד בעצם עוד משהו, שבנורה השמן זה הדבר היחיד שקיים, שמן טהור ולא כלום. את השמן בקורבן אני בין כה וכה מערבב אותו עם כל מיני דברים.
אבל השאלה מה המשמעות שלו. זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, זה הבדל. אז כל פנים זה הוא מביא בשם אבני נזר. אז הוא אומר, ולי יש לפרש בלשון אחר. הוא הביא את הפירוש של האבא שלו, עכשיו הוא אומר, אני אסביר הסבר אחר. שוב, איזה הסבר? מה הוא רוצה להסביר? מדוע במנורה הקפידה התורה על שמן זית זך שאין בו פסולת, ובמנחות אז אפשר להשתמש גם בשמן שיש בו פסולת? אז הוא אומר,
אבל יש אפשרות להשתמש ב...
אפשר, אבל התורה לא מקפידה. התורה אומרת במנחות זה יכול להיות גם עם פסולת. קטית למאור ואין קטית, באמת זך למאור ולא זך למנחות. אז הוא אומר כך, ולי יש לפרש בלשון אחר, דיני שמן למאור רומז למאור שבתורה, מאור תורה, אור התורה. וכמו שכתוב בגמרא בברכות, יש גמרא, סוגיה שלמה שהגמרא דנה בעניין החלומות. אז הגמרא אומרת שמי שרואה שמן זית בחלום, אדם שחלם בלילה שהוא ישן והוא ראה שמן זית, אז יצפה למאור תורה. זה סימן, יצפה למאור תורה, כך אומרת הגמרא. אז רואים ששמן זית שייך למאור תורה, שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. וכן אמרו זל ובבא בתרא, הרוצה שיחכים ידרים, כן? הרוצה שיחכים ידרים. מה יש? סימנך מנורה בדרום, המנורה בבית המקדש עמדה בצד דרום.
כן,
הרוצה להשאיר, אומרת שם הגמרא, יצפין. שהשולחן, זה סימן לאושר, השולחן בבית המקדש עמד בצפון. וכן אמרו זל ומנחות, עוד גמרא, הגמרא אומרת תקוע מתוך שרגילים בשמן זית חוכמה מצויה בהם. כן, תקוע.
אנשי תקוע.
מה? כן, כן, אנשי תקוע. מתוך שרגילים משמן זית, חוכמה מצויה בהן. רואים שיש קשר בין שמן זית לחוכמה.
מפה באה הסיבולה הזאת להדליק נר של שבת עם שמן.
עם שמן זית. כן, כן, נכון, נכון, אותו עניין. נכון, נכון, אותו עניין. אז הוא אומר, וכל דבר מעורר את שורשו. שבאשר מהותו שהוא מחכים הוא מעורר השפעת החוכמה שזהו מאור התורה. זאת אומרת כל דבר מעורר את השורש שלו. רואים שהשמן זית יש לו קשר לחוכמה, יש לו קשר לאור התורה. ובמדרש בויקרא רבה כתוב מנחה בלולה בשמן. מעניין, יש, אז מצד אחד המנורה, המנורה מודלקת בשמן זית והמנורה היא סימן לחוכמה, שמן זית שייך לחוכמה. אבל יש עוד, אבל מצד שני יש מדרש שאומר על הפסוק מנחה בלולה בשמן, מנחה בלולה בשמן, אז יש שמן במנחה. אומר המדרש שאין שמן אלא דברי תורה ואין שמן אלא מעשים טובים. אז כתוב על מנחה בלולה בשמן שבמנחה יש שמן, אבל שם לא מדובר על אור התורה. הוא עושה פה הבחנה בין שני מושגים, יש אור התורה ויש דברי תורה. מנחה בלולה בשמן, אומר המדרש, מה זה שמן? שמן זה דברי תורה, או פירוש נוסף, שמן זה מעשים טובים. דברי תורה או מעשים טובים, עד כאן. אז הוא אומר צריך לדקדק במדרש, דקדקו, לא אמרו במנחה מאור תורה, אמרו דברי תורה. מה ההבדל בין דברי תורה למאור תורה? יש אור תורה ויש דברי תורה. מה ההבדל בין שני המושגים האלה? בין אור תורה לדברי תורה? אז הוא אומר, אור תורה היא החוכמה שבתורה. אור תורה היא החוכמה שבתורה. אבל דברי תורה, הוא עושה הבחנה בין דברי תורה לבין אור תורה. אור תורה זה החוכמה שבתורה. דברי תורה, הוא אומר, זה ידיעת התורה. לדעת. לדעת. יש הבדל בין לדעת לבין להשיג את החוכמה שבתורה. אור תורה ודברי תורה. אור תורה זה החוכמה שבתורה.
אבל זה התורה זה החוכמה שבתורה שאדם משיג?
כן,
אבל זה כקונספט.
לא, לא, מדובר פה על בשני המקרים מדובר על השגה, אבל השאלה מה אתה משיג. יש דבר שנקרא דברי תורה ויש דבר שנקרא חוכמת התורה. דברי תורה, דברי תורה רואים שהוא קורא לזה ידיעת התורה, לדעת, לדעת. אבל יש לדעת ויש להשיג את החוכמה שבתורה. המנורה שייכת לחוכמת התורה, והמנחה בלולה בשמן, יש שמן גם במנחה, אבל שם המדרגה היא דברי תורה, ודברי תורה או מעשים טובים. אז הוא עכשיו עושה הבחנה, מה יש? ויוצא לנו מזה, הוא אומר, ששמן למאור רומז לחוכמה שבתורה, ושמן למנחות רומז לדברי תורה ומעשים טובים. מה ההבדל? מה ההבדל? אז הוא מסביר. והנה, חוכמת התורה היא בשכל לבד, והשכל שיהיה ראוי לחוכמת התורה צריך להיות נבדל לגמרי מהחומר, כמו שכתב המהר"ל כמה פעמים. זאת אומרת, במהר"ל רואים שכדי להשיג את חוכמת התורה צריך להיות מנותקים מהחומר. כדי שאדם יגיע למדרגה כזאת שהוא משיג את מה שהוא קורא אור התורה או חוכמת התורה, הוא צריך להיות מנותק מהחומר.
שכל הנבדל.
כן. והדבר מובן, שהרי הוא אומר, הרי חוכמה היא דבר, מה הכוונה? חוכמה היא דבר ברור. מה הכוונה דבר ברור? אומר, יש גמרא שאומרת, אמור לחוכמה אחותי את. אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אמור. הדרשה, הגמרא דורשת פסוק, זה פסוק במשלי, אמור לחוכמה אחותי את. אמור לחוכמה אחותי את. מה הוא מתכוון לומר? אומרת הגמרא, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך. אדם יודע, אחותי ודאי אסורה לי. אחותי, תשאל אדם, ודאי שהיא ערבה. זה ודאי הרבה, היא אסורה לי. אז כמו שברור לך שאחותך אסורה לך, ידיעה ההבנה, בדיוק, זה צריך להיות, לא, אבל יש פה הדרכה, אומרים לאדם מתי תגיד, מתי תאמר. אתה אומר דבר בתורה כי אתה חושב שאתה יודע מה שאתה אומר. כן, אדם אומר מה לעשות, אומר מה שנראה לו. אז אומרת הגמרא, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אמור. אמור לחוכמה אחותי את. זאת אומרת, מה פירוש? מתי תאמר דבר חוכמה? מתי תגיד דבר חוכמה? כשזה ברור לך כמו שאחותך אסורה לך. זאת אומרת, בלשון או בשלילה, אל תגיד דבר חוכמה לפני שאתה בטוח ב100% שמה שאתה אומר זה נכון. אל תאמר דבר חוכמה לפני שאתה בטוח ב100% שזה נכון. זה צריך להיות ברור לך כמו שברור לך שאחותך אסורה לך. אם זה ברור לך כמו שאחותך אסורה לך, אמור. אבל אם זה לא ברור לך כמו שאחותך אסורה לך, אל תגיד. אמור לחוכמה אחותי את. כן? זה הדרשה של חז"ל. אז כל פנים, מה רואים? אז הוא אומר, רואים שהגדרה, הוא לומד מזה הגדרה במושג חוכמה. ההגדרה במושג חוכמה היא ידיעת הדבר באופן ברור. לדעת דבר בצורה ברורה. כל עוד זה לא ברור, זה לא בהיר, זה לא חוכמה. חוכמה, פירושו של דבר, הדבר צריך להיות בהיר. אם הוא לא בהיר, זה לא חוכמה. אם זה לא בהיר, זה לא חוכמה, כך הוא אומר. והחומר, אם אדם הוא חומרי, הוא מערבב את השכל, ואינו יוצא כל כך ברור. זאת אומרת, החומר מערבב את השכל. הבהירות של התורה, הבהירות של החוכמה, מושגת ככל שאדם מנותק מהחומר. אם אדם מחובר לחומר, אז החוכמה לא יכולה להיות ברורה, כך הוא אומר. ועל כן, אז הוא אומר, זה יחסי מאוד, זה יחסי, מדרגות. על כן כל איש לפי ערך הבדלת נפשו מחומרו, כן ברורה חוכמת תורתו. אומר, ככל שאדם יותר מחובר לחומר, חוכמתו פחות ברורה. ככל שהוא מנותק מהחומר, כן, ככל שאדם מנותק מהחומר, החוכמה שלו יותר ברורה.
זאת אומרת שצריך ללכת לכיוון של כאילו, סתם, אולי נזירות?
לא, הוא לא אומר מה צריך לעשות. הוא אומר, הוא מצא לך...
שמה זה להתנתק מהחומר?
לא, זה מדרגות.
במקסימום הכוונה, לא...
כן, כן, הוא אומר, תראה, הוא לא אומר מה צריך לעשות. הוא אומר, תדע לך...
עובדתי.
מה?
הוא אומר עובדתי.
בדיוק, הוא מציין לך מציאות עובדתית.
זה מה שקורה.
תדע לך ש... בהירות השגת החוכמה בצורה המקסימלית היא כשאדם מנותק מהחומר בצורה המקסימלית. הוא מנותק פחות, יש מדרגות, יש אדם שיותר קרוב, יש אדם פחות קרוב, יש... זה מדרגות. המדרגות האלה יוצרות הבחנה במדרגות החוכמה. זה מה שאומר.
אבל מי דח הדיין, הוא דן את המציאות, הוא צריך לדעת מה המציאות.
בסדר, זה גם כן שייך לחוכמה. גם הבהירות
המציאות הפועלת החוכמה שלו.
ודאי, הכרת המציאות. דיין אמיתי, הוא מכיר מצד אחד את התורה ומכיר מצד שני את המציאות. הוא מוכרח להכיר את המציאות. אם הוא לא מכיר את המציאות, הוא לא יכול להכריע.
אז פה עד עכשיו, בוא נגיד, החידוש שלו זה שלדעת שיש התנגדות בין הרוחניות והחומר.
זאת אומרת,
הרוחניות, עכשיו הוא אומר שגם השכל, נכון?
כן, כן.
גם החוכמה.
החוכמה מושפעת, זאת אומרת, יש, זה עובד באופן יחסי. ככל שהניתוק מהחומר יותר גדול, אז החוכמה יותר בהירה.
הוא מתכוון על החוכמה הרוחנית.
בטח, הוא מדבר על חוכמת התורה. המדובר הוא על חוכמת התורה. חוכמת התורה... החוכמה בתורה, כן? ועכשיו גם אנחנו מבינים למה זה נקרא אור. המילה אור, אור תורה, מה זה אור תורה? אור תורה פירושו של דבר, כשאתה בחושך אתה לא רואה. כשאתה בחושך אתה לא רואה, הדברים לא ברורים. יש קצת אור, אז אתה מתחיל לראות, אבל הדברים עדיין לא ברורים לגמרי. ככל שעולה רמת האור, ככה פירושו, אתה רואה יותר בהיר. נכון, ככל שעולה רמת האור, יש לך את היכולת לראות יותר, יותר, בצורה יותר בהירה. נו, במה זה תלוי? אז הוא אומר, זה תלוי בניתוק שלך מהחומר או בקירוב שלך אל החומר. אם אתה יותר קרוב, הדברים יותר מעובבים, פחות בהירים. אם אתה יותר רחוק, מתרחק מהחומר, אז היכולת שלך לראות בצורה בהירה עולה. זה מה שהוא אומר, זה עובד באופן יחסי לחלוטין, זה מה שהוא אומר. כן? ועל כן, כל איש לפי ערך הבדלת נפשו מחומרו, כן ברורה חוכמת תורתו. ועל כן תמצא, דורות הראשונים כתוב שהיה שכלם נבדל לגמרי. הוא בא לציין עכשיו, הגמרא אומרת ש יש, אנחנו מכירים למשל מחלוקות בדברי תורה. מי איזה תקופה מתחילות המחלוקות?
אחרי הכנסת הגמרא אומרת
נכון, מאנשי כנסת הגדולה, מאחרי תקופת אנשי כנסת הגדולה מתחילות מחלוקות בישראל. הגמרא אומרת יהודה בן טבעי, שמעון בן שטח, מאז רואים פתאום מחלוקות בישראל. לפני זה אין מחלוקות, אנחנו לא מכירים מחלוקות שהיו לפני זה. ממה זה, למה, מה הגורם? אז הוא אומר זה הגורם. בגמרא כתוב שדורות האחרונים נשתכחה תורה מישראל, וזה גרם למחלוקות, השכחה של התורה. אז הוא אומר מה פירוש ממה נגרמת השכחה בתורה? מה קרה? אז הוא אומר, מה שקרה זה הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה. דורות הראשונים היו מרוחקים מהחומר. כשאני אומר דורות הראשונים, הכוונה היא החכמים של הדורות הראשונים. היו מרוחקים מהחומר, נבדלים מהחומר. ממילא, הבהירות שלהם הייתה, החוכמה שלהם בתורה הייתה כל כך גדולה, הכל היה בהיר. זה דבר מאוד מעניין, הוא אומר. כשיש בהירות, אין מחלוקת. כשיש בהירות אין מחלוקת. המחלוקת מתחילה כשאין בהירות. אתה רואה כשאין מספיק אור, אז אחד רואה דבר אחד והשני רואה דבר אחר, משום שהדברים לא בהירים.
לא היה מחלוקת בין הרמב"ן ורבי בן עזרא?
בטח שהיה, זה כבר דורות האחרונים. אנחנו מדברים אחרי כנסת הגדולה, לפני אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה זה הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, זה הכנסת הגדולה. תחילת בית שני, אז מתחילות המחלוקות. לפני זה אין מחלוקות, אנחנו לא יודעים על שום מחלוקת שהייתה לפני כן. ממה זה נובע?
עובדתי זה כך, אם נלך לבדוק בראשי כנסת לפני, אז נראה באמת שאחד אחד הם לא היה פחות קשר עם החומר.
זה ההסבר שלו, זה ההסבר שלו. הוא מסביר,
וכשאומר חומר, מה? כסף?
חומר, מה שאתה מבין במובן חומר. הוא אומר לך יסוד, הוא לא בא מצד הבדיקה. הוא אומר, יש פה שאלה מוחלטת. הוא אומר, תדע לך באופן מוחלט, ניתוק מהחומר מאפשר בהירות. כשיש יותר קרבה לחומר יש פחות בהירות, וכשיש פחות בהירות יכולות להיות מחלוקות, אחד רואה כך והשני רואה אחרת. אבל כשיש אור אין מחלוקת, רואים בעיניים, כולם רואים אותו דבר, לא יכולה להיות מחלוקת. זה מה שהוא אומר.
זאת אומרת שזה התחיל לאחר גלות בבל, או אפילו
בזמן גלות בבל, בתקופה ההיא סך הכל. זה מה שהוא אומר.
האם יש אפשרות כזאת שיש אנשים שהם חיים בתוך החומר אבל למרות זאת הם לא תחת השפעה של החומר?
בטח שיש.
אנחנו רואים הרבה צדיקים וגדולים שחיים בבית מפואר ומרועת שפי, כאילו הרבה.
אז השאלה היא, אין הכי נמי, למשל כתוב על רבי שהייתה אצלו תורה וגדולה במקום אחד, הוא היה עשיר גדול, אבל לפני מותו כתוב, הגמרא מתארת, זקף 10 אסתרותיו כלפי מעלה ואמר שלא נהנה משום דבר שהיה לו. אז זה יותר קשה שיהיה לך את הכל ולא תהנה, תבין? ובדרך כלל אדם שיש לו, אז קשה לו לא ליהנות. אז בשביל מה יש לו? אני לא יודע. מסופר על רבי ישראל מרוז'ין, ידוע, חסידות רוז'ין היא מפורסמת בזה שכל האדמו"רים שלה היה להם עושר גדול. אבל 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 מצד שני הם היו אנשים גדולים. זאת אומרת הפירוש הוא משהו דומה לרבי, כן? שיש לך את העושר אבל אתה לא נהנה ממנו, אתה לא נהנה, אבל זה צריך להיות אדם גדול בשביל זה.
עניין של השפעה ורדיפה.
כן, אדם שיכול להיות מוקף בכל היכולת והוא לא נהנה מזה, אין לו שום עניין, זה ניסיון גדול. כל פנים, כך הוא אומר, על כן תמצא הדורות הראשונים שהיה שכלם נבדה לגמרי, לא הייתה שום מחלוקת בישראל בדיני התורה, והמחלוקת הראשונה שהייתה בחכמי ישראל הייתה בימי יוסף בן יועזר איש צרידה, שהיה בימי מלכות יוון, שכתוב עליהם שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרתם, והייתה להם אחיזה בחוכמה, כמו שכתב המהר"ל בספר נעי מצווה, וכמו כן דור אחר דור עד הדורות האחרונים שנתמעטו הלבבות. מדוע? מחמת שאין השכל נבדל כל כך מהחומר. והדבר ידוע שלעומת הבדלת האדם מענייני החומר ותכונותיו, בא במידה הוא זוכה לחוכמת התורה, וזולת זה אין לו חוכמת התורה ומאור התורה אלא כשאר מיני חוכמות, ויכול לתאר את השרץ בממתת פנים. וזה שרמז כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל בהקדמתו לספר רגלי טל על מה שלמד מכבוד קודשו זקני זצ"ל אדמור מקוסק אין שם. ועל כן עכשיו הוא מגיע לחילוק, הרי הוא בא להסביר, לא לשכוח, הוא בא להסביר למה למנורה צריך שמן זית זך ולמנחות יכול להיות גם שמן זית שאיננו זך. אז הוא אומר, על כן לעורר השפעת חוכמת התורה צריך להיות שמן זית זך בלי שמרים, בלי תערובת של פסולת, אבל שמן למנחות הרומז לדברי תורה, כמו שאמרנו קודם, יש אור תורה, חוכמת התורה, ויש דברי תורה שהם במחשבת האדם לבד. ומה גם, הרי המדרש אומר מנחה לולה בשמן, בשמן זה דברי תורה ובשמן זה מעשים טובים, אז הוא אומר שהם במעשה בפועל ושניהם מתייחסים לגוף האדם, שאף המחשבה היא מורכבת מהחומר. ותדע שאפשר בעלי חיים יש להם מחשבה במידה מסוימת, כן? על כן אינו צריך שיהיה כל כך מובדל מהחומר, ועל כן זך קטית למאור ולא למנחות. למאור צריך שיהיה שמן זית זך בלי תערובת של פסולת, בלי תערובת, כן? אבל למנחות גם שמן שיש בו פסולת, גם שמן שיש בו פסלים, שמרים, כשר למנחות. יש בו קצת שמרים, כאשר למנחות. זה מה שהוא אומר. והנה, להיות השכל נבדל מהחומר, אין זה מתולדה. זאת אומרת, להגיע למדרגה כזאת שהשכל של האדם הוא מנותק מהשפעת החומר, זה לא שאדם לא יכול להיוולד כך. למה? הפסוק אומר באיוב, עיר פרא אדם ייוולד. זאת אומרת, אדם נולד עיר פרא. כמו חמור, כמו הבן של החמור, עיר פרא. אלא איך האדם צריך לחנך את עצמו? אלא על ידי חשבון הנפש, בחשבון צדק, כאומרם ז"ל בבבא בתרא, בואו חשבון. חז"ל דורשים את הפסוק, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אז מה אומרים חז"ל? על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון. מה זה בואו חשבון? בואו ונעשה חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, כן? בואו ונחשוב חשבונו של עולם. ולאט לאט אדם הולך ומתקדש ומתנקה מהפסולת, והשכל נעשה בכל עת יותר מובדל מהחומר. אך דעקה, מה פירוש דעקה? אבל יש, כבר אם יש דעקה זה, אבל זו היא צרה, כי בעוד מצועתו, צועתו זה הלכלוך שלו, לא רוחץ, ותאבות ליבו שמתולדתו מעברות את עיניו, ואינו יכול, אומר, הגמרא אומרת, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. במילים אחרות, צריך לעשות חשבון לנפש. על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. נו, אבל מי עושה את החשבון? אתה רוצה לעשות חשבון הנפש, בשביל מה? כדי שתדע מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. אבל מי עושה את החשבון? אתה. נו, אתה בטוח שהיכולת שלך, אתה יודע באמת לעשות חשבון? יש לך, הרי בשביל לעשות חשבון, מה כדאי ומה לא כדאי, צריך גם כן להיות אדם שמסוגל לעשות חשבון. אם אתה לא יודע לעשות את החשבון, או אם אתה עיוור. כן? אין לך את היכולת, אתה עיוור מבחינה רוחנית, כן? אז מה, מה פירוש תעשה? מה פירוש תעשה חשבון? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם. אבל בשביל לעשות חשבון צריך, צריך מחשב, מחשב נכון. אם המחשב הוא לא נכון, אז אתה תצא עם, 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 עם תוצאות לא נכונות, כן? אז מה, מה החוכמה? הוא שואל, אך דעקה, כי בעוד מצוותו לא הוחץ, אם אדם עדיין שקוע בתאוות שמעברות את עיניו ואינו יכול לראות נכוחו, איך יכול לעשות חשבון הנפש בצדק? אז הוא אומר, יש פסוק במשלי, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כך אומר הפסוק, השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומר המדרש רבה, הוא מביא מדרש, כי השם ייתן חוכמה ולמישהו אוהב מפיו דעת ותבונה. עיין שם, השם ייתן חוכמה ולמישהו אוהב מפיו דעת ותבונה. והיינו, מה, מה הכוונה? אז הוא מסביר, למישהו משתמש בחוכמה במה שראוי להשתמש, לזה נותן מפיו דעת ותבונה. זאת אומרת, כי השם ייתן חוכמה, מי שמשתמש בחוכמה במה שראוי להשתמש. זאת אומרת, אדם יש לו שכל, יש לו היגיון, אבל הוא משתמש בהיגיון הזה למה שבאמת יש תועלת בחוכמה, אז הקדוש ברוך הוא מכניס לו, זאת אומרת, מכניס לו דעת ותבונה. זאת אומרת כך, באמת האדם מצד עצמו לא יכול לסמוך על, על, על הביקורת שלו. מי אמר לך שאתה מסוגל? כמו שאמרנו, בשביל שאתה תוכל להכריע או לשקול נכון, אתה צריך להיות בטוח שהמשקל שלך הוא המשקל אמיתי. אבל מי מבטיח לך שהמשקל אמיתי? אומר, יש סייעתא דשמיא. אם אדם הגיע להכרה שהוא צריך להשתמש בשכל שלו לדבר נכון, אז מזכים אותו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את היכולת באמת לשפוט משפט צדק, להכריע, זה מה שהוא אומר. דהיינו, למישהו משתמש בחוכמה במה שראוי להשתמש, לזה נותן מפיו דעת ותבונה. מה זה דעת? הגמרא אומרת,
חיבור.
דעת זה חיבור מצד אחד, אבל זה דבר מאוד מעניין. בעברית הרי יש מילים שהן בהוראות הפוכות, כמו לשרש, לשרש ולהשריש. לשרש זה להוציא את השורשים, ולהשריש זה להכניס שורשים. אז המילה לשרש, הפועל הזה הוא פועל שמופיע בשתי הוראות הפוכות. אותו דבר דעת. הגמרא אומרת, למה מברכים, למה את פרקת ההבדלה במוצאי שבת, את ההבדלה במוצאי שבת בתפילה, מתי אנחנו עושים? אתה חוננתנו. לאיזה ברכה זה שייך? לכונן הדעת. למה? אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מיניים? אם אין דעת, אם אדם אין לו דעת, איך הוא יכול להבדיל בין שבת ליום חול? בשביל להבדיל, לראות הבדל בין שני דברים, צריך דעת. מצד אחד דעת זה חיבור, מצד שני דעת מבדילה. ככה רואים, נכון? אז הוא אומר, אז דעת היא המבדילה בין דבר לדבר. כאומרם זל בירושלמי, אם אין דעת, הבדלה מניין. ובכן, אם האדם רוצה ובא להיטהר ולהבחין בין מה שראוי לו למה שלא ראוי לו, נותנים לו מן השמיים דעת שיהיה יודע לעשות חשבון צדק עם נפשו כלהתבהר לאל. וזה פירוש הכתוב, כי השם ייתן חוכמה, כי מתנה היא. זה מתנה. כי היא דבר שאינו שייך לאדם. והיינו שלכל אדם כמו שהוא, אפילו אם הוא עדיין בלתי מזוכח ואינו ראוי לחוכמה, נותנים לו חוכמה בתורת מתנה. בתנאי שרואים שהוא משתמש בשכל, בחוכמה שלו, לדבר שהוא נצרך, דבר טוב. ושוב על ידי זה ביכולתו להזדקח ולהשיג דעת ותבונה כנתבהר לאל. והנה, ידוע שלכל דבר הניתן מהשמיים צריכים לעורר מלמטה. כן, כל מתנה שנותנים מלמעלה, ותמיד ההתארות הדלעילה היא מתחילה עם התארות הדלתתה. זאת אומרת, כדי שמהשמיים יושפע שפע, צריך לעורר מה שנקרא התערותא מלמטה. אנחנו צריך מכאן מלמטה לעורר, ואז כביכול גורמים לכך שמהשמיים יינתן השפע. אז כתוב כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אבל בשביל שהשם ייתן מפיו דעת ותבונה צריך משהו לעורר את זה. מה המעורר של זה? מה גורם לכך שהקדוש ברוך הוא ייתן דעת ותבונה? אז הוא אומר, וזוהי הבאת שמן זית זך למנורה, שבזה מעוררים שהשם יתברך ייתן חוכמה וגומר בלי פסולת, שיהיה יכול לעשות חשבון צודק הנתבהר לאל. והנה הוא אומר, ידוע שיש הפרש בין צדיק העושה מצווה לבין איש פשוט. כל איש לפי מדרגתו מעורר בעשייתו. זאת אומרת, העשייה שלנו למטה כביכול מעוררת את הלמעלה, את הכוחות העליונים. אנחנו עושים למטה, אבל העשייה שלנו למטה מעוררת את הכוחות העליונים.
מה, הוא רוצה להגיד שיש השפעה שונה?
לא, כן, כן, בטח, בטח. כמו שאמרנו, יש מדרגות בחוכמה, באור התורה, יש מדרגות גם בעשייה.
שהצדיק מעורר את,
כן,
את
זה הלמעלה שומר.
יותר מהשפעה.
כן, כן, כן. אבל הנה ידוע שיש הפרש בין צדיק העושה מצווה לבין איש פשוט. כל איש לפי מדרגתו, מעורר בעשייתו. ובאשר האדם מתולדה אינו מזוכח ואינו נבדל מהחומר, איך יעורר להשיג חוכמה מלמעלה שהיא שכל נבדל? לזה, עכשיו הוא מסביר עם זה למה הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבינו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אז הוא דייק מקודם, מה זה ויקחו אליך? דווקא אתה, דווקא אתה. אז התשובה היא, משום שאם המעשה מיוחס או נעשה על ידי משה רבינו, הערך של המעשה הוא הרבה הרבה יותר גדול משיעשה את זה מישהו אחר. זה מה שהוא אומר. אבל הנה ידוע שיש הפרש בין צדיק העושה מצווה לבין איש פשוט, וכל איש לפי מדרגתו מעורר בעשייתו. ובאשר האדם מתולדה אינו, מה זה מתולדה? מאופן טבעי אינו מזוכח, כמו שהוא אמר קודם, ואינו נבדל מהחומר, איך יעורר להשיג חוכמה מלמעלה שהיא שכל נבדל? לזה הייתה הצעת השם שמשה רבינו עליו השלום יהיה המביא והמעורר, באשר משה רבינו היה מזוכח בתכלית הזיכוך, ונהפך אצלו החומר לשכל, לרוח הכוונה. משה רבינו מצד אחד הוא היה אדם, אבל מצד שני הוא היה מלאך. זאת אומרת, מבחינת משה רבינו, החומר שלו, כמו שהוא אומר, היה מזוכח. החומר של משה רבינו היה זך. ובמדרש כתוב שגופו של משה יותר קדוש מהמלאכים, ועל כן הוא עליו השלום היה בכוחו לעורר את השפע הזה של מפיו דעת ותבונה. וזה קיים גם בעולם הזה. וכמו שכתוב, אף בזמן הזה, לא בעולם הזה, אלא בזמן הזה. וכמו שכתוב במדרש, כתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז אומר המדרש, לא רק באותו זמן, אלא תמיד. ופרשו המפרשים כביכול שעדיין המנורה דולקת בשמיים, וממילא שהשמן שהובא אז עדיין קיים. ועל כן אף אנו בדורות האחרונים של התמעטו הלבבות כביכול נותנים לנו מהשמיים שכל נבדל כנתבהר לאל. ולזה על כל פנים, זה, מה, 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 מה זה נותן? זה נותן, כמו שהוא אמר קודם, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אז הוא שאל קודם, נו, אנחנו נעשה חשבון, הרי אנחנו עדיין נגועים, אין לנו את היכולת, אנחנו לא מזוכחים. אז כיוון שאנחנו לא מזוכחים כביכול ואין לנו את אור התורה, אנחנו גם לא יכולים להכריע מה ראוי לעשות, מה לא ראוי לעשות. איך אנחנו נעשה חשבון? אז אומר, זה מה שהוא הסביר, נכון? אז הוא אומר, בכוח המנורה,
הרצון להשתמש
בחוכמה, נכון, הרצון להיות מזוכח, הוא גורם לכך. אבל בסופו של דבר הוא הסביר איך השפע הזה יורד, איך יורד את המפיו דעת ותמונה, באמצעות הדלקת המנורה. אז הוא אומר, הדלקת המנורה, אפילו שעכשיו אין הדלקת המנורה, אבל הדלקת המנורה של אז גרמה לכך, סייעה לכך, שגם דורות לאחר מכן יורד השפע הזה מכוח הדלקת המנורה שלה. זה מה שהוא אומר. כן, וממילא שהשמן שהובא אז עדיין קיים, ועל כן אף אנו בדורות האחרונים שנתמעטו הלבבות נותנים לנו מהשמיים שכל נבדל כנתבהר לאל
בזכות המנורה של
בזכות
אז
בזכות המנורה של אז. כן, הוא אומר לזה על כל פנים שיכול לעשות חשבון צודק עם נפשו. לזה אמר ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך, שישראל המביאים יהיה הכל בשליחותו של משה רבינו כנעל, ויהיה כאילו משה רבינו עליו השלום עשה את הכל. ובזה יש לפרש, מת על פי היסוד הזה הוא רוצה לפרש, יש גמרא בנדרים, הגמרא אומרת יש מושג שנקרא פלפולה של תורה. זאת אומרת יש התורה עצמה ויש פלפולה של תורה. אז הגמרא אומרת שהפלפול של התורה נמסר למשה רבינו, ומשה, כך אומרת הגמרא, נהג בו טובת עין ומסר את זה לישראל. זאת אומרת למעשה כוח הפלפול של התורה ניתן למשה רבינו במתנה, כך אומרת הגמרא, ומשה רבינו נהג בזה טובת עין. זאת אומרת הוא אמר מה אני צריך את זה בשבילי, שזה יהיה, שרצה לזכות את כלל ישראל באותו כוח, אז עמד משה רבינו ונתנה לישראל. כך כתוב, משה רבינו זכה בכוח הפלפול של התורה ונתן אותו במתנה, העביר אותו במתנה לכלל ישראל. כך כתוב בגמרא. אז הוא אומר מה זה פלפולה של תורה, מה זה פלפולה של תורה שמשה רבינו, שהגמרא אומרת שדווקא משה רבינו זכה בזה, מה הכוונה? אז הוא אומר זה מה שאני אומר, ובזה יש לפרש דברי השס נדרים דף למתח, שלא ניתן הפלפול אלא למשה, ומשה נהג בו טובת עין ונתנו לישראל. אז הוא מסביר, כי לפלפל לאמיתה של תורה, מה זה לפלפל? זה לא סתם פלפול,
להבין דבר,
לרדת לעומק של הדברים, לראות את הדברים בצורה בהירה. אז הוא אומר לפלפל לאמיתה של תורה ולא לתאר את השרץ בממתת פנים, צריכים לזה שכל נבדל כנתבהר לאל. זאת אומרת הפירוש הוא היכולת השכלית הרגילה של אדם ש קרוב לחומר לא מסוגלת. אז כן, וזה היה רק באמצעות משה כנתבהר לאל. עד כאן ההסבר שלו במה שכתוב על בדיוק של הפסוקים ביחס למשה רבינו, ויקחו אליך שמן זית זך. עכשיו הוא אומר והנה המלאק, עכשיו הוא עובר לזכור, והנה המלאק אמר כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי, שהוא, מה זה המלאק? אז הוא אומר המלאק מלשון הקל, והאותיות עין קוף למד נמצאות במילה המלאק. יש מושג שנקרא הקל והקלקלות. מה זה הקלקלות? מה זה הקל? אנחנו אומרים היום דרך מעוקלת. מעוקלת פירוש לא ישרה, לא ישרה, עקומה. זאת אומרת דרך לא ישרה נקראת דרך הקלקלה. דרך הכלכלה זה דרך לא ישרה.
מה תעשה מומם?
מה? לא משנה. אני אומר, בתוך המילה המלאק יש לך את האותיות עין קוף למד, שמזכירות את העניין של מעוקל. מעוקל זה לא ישר. אז הוא אומר, וזה ההפך מיעקב אבינו. על יעקב אבינו כתוב, כן, איש תם יושב אוהלים, ויותר מזה, ישראל נקרא ישראל וישורון. ישורון זה מלשון ישרות. הוא אומר היפוך יעקב הנקרא ישראל וישורון. מה זה ישראל? ישר אל. כן, ישר אל. זאת אומרת אצל יעקב יש ישרות, המלאק שהוא הנכד של עשיו הכלכלות, לא אי ישרות, ההפך. אז הוא אומר וזה שאיתה בפרקי דרבי אליעזר, זה יסביר גם כן, בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהמלאק הוא ההפך מהשבת. מה פירוש ההפך מהשבת? המלאק זה ההפך מהשבת. מה שייך המלאק לשבת? שבת זה יום בשבוע, המלאק זה עם ששם שלו זה המלאק. אז הוא אומר לא, ויותר מזה, כתוב במדרש המלאק הוא ההפך מהשבת, הכוונה היא כתוב זכור את אשר עשה לך המלאק, וכתוב זכור את יום שבת הקדשו. כאן כתוב זכור וכאן כתוב זכור, אבל זה לא אותו דבר, זה זכות הפוכות, הפוכות. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, והמדרש ממשיך, המדרש אומר, המדרש משבת, מדמה את השבת לכוס של יין, והמלאק לכוס של חומץ. חומץ, מי שיודע, חומץ יין. זה יין שהחמיץ.
חומץ בין יין.
מה זה חומץ בין יין? היה יין ויצא מיין. ביידיש קוראים לזה ויינסיק. החומץ, את יין שהחמיץ, נקרא חומץ. חומץ, חומץ, זה חומץ, יין שהחמיץ נקרא חומץ. אז הוא אומר, אז המדרש מדמה את ישראל לכוס של יין ואת המלאק לכוס של חומץ. אז הגמרא אומרת, איך קורה שיין מחמיץ? כתוב בגמרא, יש לשון כזאת בגמרא, שאם היין החמיץ, פירושו של דבר שמעיקר הוא כבר לא היה טוב. יין שהחמיץ, ההחמצה, בשלב הראשון אתה לא רואה שהיין חמוץ. אתה קנית יין שטעמת אותו היה טוב, אחרי כן הוא החמיץ. אומרת הגמרא, אם הוא החמיץ, סימן שכבר שקנית אותו היה, אז לא הרגשת, כן? אז עדיין לא הרגשת, אבל מעיקר הוא היה כבר גרוע. כן? אז הוא אומר שחומץ הוא נמי מתחילתו יין, אלא שמקולקל. עד כאן תוכן דבריו של אבני נזר. ובזה הבנתי מה שאמר לי בייחוד. עכשיו הוא אומר עוד יסוד של אבני נזר, אמר לשם ישמואל שיש קליפה, אתם שומעים? יש קליפה המושכת את האדם לשכל עקום בתורה.
יש קליפה, איזה קליפה?
לא, יש מושג, קליפה זה משהו רוחני, כמו ש, זאת אומרת, יש מושג של קליפות. קליפות, כמו שיש בפירות, יש פרי, והפרי, יש פירות שיש להם קליפות, תפוזים, כן? אז התפוז, אגוזים, שקדים, יש להם קליפות, כן? אז הוא אומר, יש קליפה המושכת את האדם לשכל עקום בתורה. לשכל עקום בתורה. אז הקליפה הזאת זה משהו רוחני. יש, הוא קורא לה קליפה. יש קליפה המושכת את האדם לשכל עקום בתורה, וצריכים להיזהר ממנה. ולפי השרתי, אז אומר, 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 אומר השם ישמואל, לפי השרתי, זה מקליפתו של המלאק. המלאק הוא קליפה. המלאק נקרא קליפה. זאת אומרת, המלאק, הקליפה של המלאק מסוגלת למשוך את האדם, לעקם את השכל שלו בתורה. זה יכול להיות אדם שלומד, לומד תורה, ומגיע למסקנות. אבל מסקנות הפוכות ממה שהתורה באמת מתכוונת. מה גורם לזה? איך יוצא דבר כזה שאדם לומד תורה, כן, ומגיע למסקנות הפוכות? זה בהשפעת הקליפה של המלאק.
לא רק זה, אני חושב שזה גם מקשר שהוא אמר קודם שהיה ידיעה ומעשים טובים,
כן, מצד אחד.
לא, אז יכול להיות שאני מבין שהאור של התורה זה המהות של התורה,
נכון,
הטהור,
נכון.
החלק השני שומע, אני חושב שזה הביטוי שאתה נותן, זה עוד דרך,
נכון,
ההבנה, נכון, או מעשים טובים,
נכון, נכון.
אז עכשיו הוא סוגר,
רגע, הוא יגיד,
הוא אומר כשאתה יכול ללמוד יש, והשימוש שאתה עושה שלה לא בסדר,
נכון,
אתה,
נכון,
גם
נכון.
במעשים אולי,
נכון, נכון,
המעשים גם.
נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר, לפי האמור יש ליתן טעם, הוא אומר, לפי זה מוסבר מאוד, כן? הנה לי, והנה שבת, אומר, והנה ש, אז כתוב זכור בשבת, וכתוב זכור בעמלק. אז הוא אומר, שבת, איך כתוב? שבת היא נחלתו של יעקב. כתוב, כל המענג את השבת, כך אומרת הגמרא, זוכה לנחלה בלי מצרים. אז תתלג על השם, וירכבתיך על במות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. אז תתענג על השם, וירכבתיך על במות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אומרת הגמרא, כל המענג את השבת, כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. זה מה שכתוב, אז תתענג על השם. אז הוא אומר, שבת היא נחלתו של יעקב, וכמו שאמרנו, יעקב זה ישרות, ישורון, יעקב זה ישרות, וזה ההפך מהקליפה של המלאק, כמו שאמרנו. המלאק זה הכלכלות. בשבת זוכים לשכל הנבדל, כי שבת נקראת קודש מקור החוכמה, כידוע בזוהר. והוא, השבת, יקהן שמת זית זח, כמו שאמרנו מקודם. וישמח, איך כתוב? אנחנו אומרים בשבת בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה הכוונה? מה זה מתנת חלקו של משה? משה רבנו, כמו שאמרנו, זכה לאור תורה, לשמן זית זך, כמו שמן זית זך שהיה באמצעות משה. ועל כן הוא אומר, מתחילים, הכוונה, קוראים את הסחירה של המלאק בשבת. יש יחס בין המלאק ובין שבת. זה הפוך, היחס הוא יחס הפוך, אבל לכן את פרשת זכור קוראים בשבת. ולפי האמור יש ליתן טעם, הוא אומר, למה לא יצא, כתוב ויאמר משה ליהושע, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ויכבידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם במלאק. מה הוא שולח אותו? שיתלחם לבד. הוא עוד מעט יביא שבמדרש יש ביקורת על משה, למה אתה שולח את יהושע? תלחם אתה איתו. לא, ויאמר משה ליהושע, תקרא, שים לב בפרשה, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. כן, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי האלוהים בידי. כן, כך כתוב. אז הוא אומר, למה לא יצא משה להילחם בעמלק, אלא מינה את יהושע תחתיו? ורבותינו זל אמרו, בשביל שיתעצל במצווה נתייקרו ידיו. כתוב הרי שהיה צריך להחזיק מזה אחד ומזה אחד, נכון? אז אומר, אבל יש להבין, אומר, בסדר, יש ביקורת על משה רבינו, נתעצל במצווה, אבל מה הייתה ההבנה? מדוע באמת? מה גרם לו? מה גרם לו להחליט לשלוח את יהושע ושהוא עצמו לא יילחם?
אם משה רבינו הלך לצבא, היה צריך ללך לצבא, אז כל הגדולים צריכים...
ונראה, דהנה כתיב, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז פירש רש"י, מה זה ויחלוש? חתך ראשי גיבורים שלהם ולא הרג את כולם, לא הרג את כולם על פי הדיבור. למה לא? והטעם נראה, אז אומר יסוד, כל עוד שלא נגמר התיקון. זאת אומרת, הוא אומר, אומר יסוד מעניין מאוד, כל עוד שלא נגמר התיקון אז הוא נצרח כמו קליפה לפרי תרם שנתבשל. הרי יש פירות שיש להם קליפות. הקליפה זה לא הפרי, את הקליפה לא אוכלים, את הקליפה זורקים, אבל אתה צריך את הקליפה. אם לא תהיה הקליפה, אז הפרי עצמו ילך כפות, מה שנקרא, ילך לאיבוד, נכון? אז הוא אומר, גם המלאק זה קליפה, אנחנו צריכים אותו עד השלב שבו באמת כבר לא נצטרך אותו, ואז באמת נזרוק אותו לאיבוד, אבל עד אותו שלב צריך אותו. אז לכן הוא אומר, כתוב, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. ויחלוש, הכוונה, חתך ראשי הגיבורים שבו, אבל לא איבד את כולם. למה הוא לא איבד את כולם? התורה אומרת, מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, יש מצווה לאבד. אז הוא אומר, אנחנו צריכים אותו עדיין.
מי אומר שצריכים אותו?
זה מה שהוא אומר.
בסדר.
כן, הוא אומר, הוא כבר דיברנו מזה, ועל כן משה, אז אומר ככה, משה רבינו שהיה מזוכח לגמרי, עד שאינו שייך אצלו שום עטיה ודמיון, אלא כמו שאמרנו, הכל שכל נבדל, אם הוא היה נלחם בעמלק, היה מוכה אותו לגמרי. משה רבינו, אם משה רבינו היה נלחם בעמלק, היה מוכה אותו לגמרי. כי נגד משה רבינו עליו השלום אין לעמלק שום מציאות, כמו שיהיה בעתיד לאחר התיקון. ועל כן, לכן משה אומר לי יהושע, הוא לא יוצא להילחם לבד. למה הוא לא יוצא להילחם לבד? כי אנחנו צריכים אותו. את הקליפה הזאת יש בה עדיין, אם אני יצא להילחם איתו, אז הוא נמחה לגמרי. אבל משה רבינו מבין שעם ישראל בשלב הזה עוד צריך אותו. הוא צריך אותו כקליפה.
אז מה, עכשיו אז אנחנו רואים שאסתר אוכלת אותה שצריכה תיקון לשאול, נכון?
מה?
אסתר.
כן, כן.
בפורים. מסביר... צריכה תיקון של,
כן,
של
כן.
שאול.
שאלה נכון? טובה. הוא מסביר...
אז עכשיו...
הוא מסביר גם את זה.
מחליטים
הוא...
מה שם רוצים.
טוב מאוד. טוב מאוד. הוא מסביר גם את זה. מה הייתה הטעות של שאול? למה שאול לא הרג את הגג? אז הוא אומר מתוך אותה מחשבה. אותה מחשבה שהייתה למשה, זה הייתה גם הטעות של שאול.
שאול גם היה נבדל.
לא, שאול הבין שעם ישראל בשלב הזה עוד לא יכול להשמיד, לא הגיע למדרגה של זמן התיקון.
אבל הוא קיבל ציוון שמואל הנביא.
קושיה טובה. קושיה טובה, אבל הוא
גם נהנש.
נכון, נכון, נכון. נכון, נכון.
שום דבר מזה לא היה, אם שמה
נכון, נכון, נכון. כל מה שאתם אומרים נכון. אז הוא אומר, על כן כתיב בחר לנו אנשים, היינו שיהיו שלוחי שניהם, ורחמינו זל דייקו מזה, שיהיה כבוד תמידך חביב עליך כשלך, ולפי הנזכר לאל, יש עוד טעם, שלא יהיו שלוחי משה לבדו, כי אם יהיו שלוחי משה, שלוחו של אדם כמותו. כן? אז, והוא היפוך ממה שכתוב, אתה תצווה ויקחו. בקיצור, היסוד שהוא רוצה ללמד כאן, זה מה שאני מבין. היסוד שהוא רוצה ללמד, אם משה רבינו היה נלחם בעמלק, הוא היה משמיד אותו לגמרי. אין לעמלק כנגד משה רבינו שיצא. זאת אומרת, אור תורה ברמה של משה רבינו לא נותן אפשרות למציאות של קליפה. אין מציאות של קליפה. אבל משה רבינו, התפיסה שלו הייתה, יכול להיות, חז"ל אומרים שיש ביקורת עליו, יש על זה ביקורת, אבל מכל מקום השאלה שהוא שאל, אבל מה הייתה הסברה שלו? אז התשובה היא, הסברה שלו הייתה שבשלב הזה עדיין יש בו צורך. אז מצד אחד צריך להילחם בו, אבל מצד שני עדיין לא הגענו לשלב שמוכרחים להשמיד אותו לגמרי. זה הייתה התפיסה של משה, כך הוא מסביר. אבל יש פה עוד להאריך, הוא מאריך בזה אחר כך עוד.
לומדי תורה הם גם מחויבים?
מה? במה?
במצוות מה זה נקרא? מלחמה.
אתה עוסק בנושא הנדון
דיום.
שמואל, חבוד, תחבא.
אז זה
הוויכוח. אתה רוצה?
מה? לא כולם?
מה?